רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום רב, מאזינות ומאזינים, סדרת שיחות על אגדות גרים כחלון אל הנפש. גרים, יונג, פרויד, מין משולש כזה, והנפש בתוך המשולש. משתתפי הסדרה הזאת, שם טוב איש שלום, טכנאי הקלטה, בני הנדל, ודוקטור אבי באומן, פסיכולוג קליני יונגיאני, מרצה במרכז זיגמונד פרויד באוניברסיטה העברית בירושלים ובשלוחת לזלי קולג' בנתניה. ויש עוד משולש, ואלה שלוש השערות, שערות הזהב של השד כשם אגדה אחת, שסיפרת עליה אבל לא הכרתי אותה קודם, צריך לחזור לאגדות גרים. איזה שערות נוציא הפעם?
הפעם נוציא שערות זהב מתוך סיפור של אבא שהשתמש בביתו תוך כדי זה שהוא יצר קשר עם השטן. האב משתמש, מנצל, ובעצם מנסה לפתור את מצוקותיו דרך ביתו. זאת אומרת, אז האב יופיע כאן בסיפור הזה כמישהו שקשר קשר עם השטן, כאב רע, והבת, אנחנו נראה את המסע שהיא עוברת על מנת להציל את עצמה, כי היא יצאה מאוד נפגעת מהיחסים, ומה שנפגע בסיפור הזה זה הידיים שלה. הידיים שעושות בעולם, הידיים שאיתם אנחנו מתפקדים, עושים, נוגעים בעולם.
איך קוראים לסיפור?
הסיפור נקרא הנערה ללא הידיים.
כך קוראים לסיפור, כן. נערה בלי הידיים.
כן.
התכוונתי לשאול אותך כשדיברת בפעם הקודמת על האם הנרקיסיסטית, ואמרת, זה היה מאוד יפה, אימהות זה אי-מהות, לא להיות עצמך, אלא להיות בשביל הילדים. האם מצופה רק מן האם להיות אי-מהות? האב לא מצופה להיות אי-מהות?
לא במילה, בתוקף תפקידו, הוא פחות מצופה להיות אי-מהות, במובן הזה שקודם כל הוא לא בהיריון עם התינוק, okay. והוא לא מניק אותו, והוא לא מגדל אותו בדרך כלל מאז שהוא תינוק באיזושהי צורה שהוא לרשותו. האב במסורת הארכיטיפית יותר,
כן.
הוא צריך להביא, לספק את, ה, את, ה, את המזון, להביא את, ה, את הביטחון.
בהתחלה את הזרע.
בהתחלה את הזרע.
אם כבר אנחנו יסודיים, בוא נלך עד הסוף. הוא מספק את הזרע, והוא מספק אחר כך את המזון.
את המזון, את המסגרת.
הוא
את
בורא ה... והוא משמר, נכון?
נכון, נכון. ואז הוא צריכה להיות לו איזשהו מהות על מנת שהוא יוכל... להסתובב בעולם ולהביא לביתו את מה שצריך. זה, אז זה פחות העניין של אימהות.
לביתו ולביתו.
לביתו ולביתו.
כן. ופה יש מה?
אבל פה יש לנו אב, נבך, מסכן, ביידיש, כן, זה הביטוי,
כן.
שלא יכול להביא את פרנסתו לביתו וביתו ומשפחתו. הוא נקלע כנראה לצרות, הוא במצוקות משל עצמו, הוא לא בדיוק מפרנס, והוא מתואר כתוכן, המקצוע שלו זה תוכן, ויש לו תחנת קמח.
יש לו ידיים?
יש לו ידיים, וכנראה הידיים שלו הן לא כל כך יעילות. יפה שאלת.
נכון.
כן. אגב, את האגדה הזאת גם פרשה מרי לואיז פון פרנס, שהייתה אחד מהאנשים שעבדו עם יונג, ויש לה באחד הספרים שלה התפתחות הנשיות באגדות.
הנשיות?
הנשיות, okay. היא נותנת את האגדה הזאת, אז כדאי להזכיר שהיא הייתה הראשונה שפרשה את האגדה. אני אשתמש גם בחלקים של הפירוש שלה, אבל אני אוסיף גם דברים משל עצמי. בכל אופן, האב הזה, כמו שאתה אומר, לא היו לו ידיים טובות, והתחנה לא צלחה. ואז כשהוא מסתובב יום אחד במצוקתו, באיזשהו ביער הוא הולך דווקא מעניין, אז הוא פוגש איזה ברנש זר שהוא לא מכיר, והברנש מיד קולט שהוא במצוקה, ואז הוא אומר לו, אני יכול לעזור לך במצוקתך, ובוא נעשה עסק. אני אתן לך כספים, זהב, אוצרות, ואתה תמכור לי או תיתן לי את מה שנמצא מאחורי התחנה שלך. האב, שהיה לא מספיק מחובר גם למה שקורה, ובעצם מוכן להבטיח בלי לחשוב עד הסוף, הוא אומר לאותו ברנש, אני מוכר לך את מה שיש מאחורי התחנה, אני מוכן לתת לך תמורת הכסף והזהב שלך. מה שהוא חושב לעצמו זה שמאחורי התחנה שלו יש בעצם עץ של תפוחים. זאת אומרת, מקסימום עץ התפוחים, מה שאם אנחנו חושבים סימבולית, עץ התפוחים זה, זה משהו שנתת והוא מגדל ויש לו פרי ו...
עץ, אילן יוחסין.
אילן יוחסין, כן. הוא גם סימבול של הסלף אצלנו.
זה השורשים שהייתה, שהיו והעלווה שתהיה.
בדיוק, עץ החיים, כן, המון כן, דברים כן, עץ מסמל, כן. והוא מוכל למכור אפילו את העץ, נגיד שהוא לא ידע כן. שביתו עומדת מאחורי התחנה. כן, כן. ברגע שהוא עשה את הקשר הזה והוא בא הביתה, עם האוצרות שלו, פתאום הוא במצב טוב, פתאום יש לו, ואשתו שואלת, מה קרה שפתאום אתה ככה מבסוט ויש לך וזה וזה וזה? אז הוא אומר, תשמעי, תמורת שום דבר, מכרתי מה שיש מאחורי התחנה, והנה קיבלתי. האישה היא בסיפור הזה קצת יותר חכמה, והיא מיד אומרת לו, אבל מי שעמד מאחורי התחנה זו ביתך. אתה מכרת את ביתך. והוא כאילו בחוסר מודעות כביכול, אבל ההגדה, אנחנו לא ניתן לו הנחות לאבא הזה, הוא פשוט כנראה מכר את ביתו לברנש, שהתברר עם הזמן שזה השטן. והאגדה אומרת לו, אותו ברנש לא היה אלא השטן.
הסיפור אומר
לו. כן? כן. והשטן מופיע בביתם על מנת לקבל את מה שהובטח לו. עכשיו, הנערה מתוארת כאוהבת את אביה ומסורה לו ונאמנה לו ומוכנה להקריב הכל ולעשות הכל למענו. ושהיא שומעת את הסיפור שהוא בעצם מחר ועכשיו השטן בא, אז היא מאוד מאוד בוכה. והבכי שלה, הדמעות, מאפשרות לה לעשות ערכה שהשטן לא ייקח אותה. כי כל עוד שהיא בוכה והיא מסכנה והיא טהורה והיא מתפללת לאלוהים והיא מאמינה, דרך אגב, האמונה באגדות, עוד נדבר על זה, זה נקודה מאוד חשובה, כי הגיבור כשהוא מאמין, זה גם מאוד עוזר לו.
באלוהים? יש באגדות של גרים? אין אלוהים.
לא, כתוב ש... כן, גם כתוב באלוהים. כן? כתוב גם אלוהים.
קוד קלויבי.
אבל העיקרון פה מבחינתנו זה שהאמון הבסיסי, האמון הבסיסי זה איזשהו מרכיב פסיכולוגי בנפש, שאם הוא קיים, אז לבן אדם יש יותר סיכוי להיחלץ, אם הוא רכש את האמון הבסיסי. אז אותה נערה היא נוקטת בכל מיני אמצעים על מנת לדחות את הגזרה של השטן שבא לקחת אותה, של אותו איש שהוא בעצם השטן. הוא מסמל בשבילנו את הכוחות הרעים, ובעיקר את הכוחות הרעים של האב. כי האב, ברגע שהוא קשר קשר עם השטן, אז השטן הפך לחלק ממנו.
טוב, הוא הזמין אותו.
כן. פסיכולוגית אנחנו יכולים להגיד שאדם נמצא במצוקה מאוד גדולה, והוא מגיע לכל מיני דברים שהוא באמת מוכר את משפחתו ונשמתו שלו או ביתו לשטן, הוא עושה כל מיני מעילות, כל מיני דברים רעים, כל מיני... זה קורה הרבה פעמים במצבים של מצוקה, ואדם חושב שהוא יסתדר עם זה, אבל השטן כבר נכנס בו, והשטן תובע גם את המחיר.
אני מוכר לך עוד פעם מה שמחרתי לך קודם, או שהשטן נכנס בו, או שהוא הוציא אותו, הפקיע אותו מתוכו ושם אותו לפני עיניו.
נכון?
כן.
הוא פתאום התחבר לשטן ומצא דרך לצאת ממצוקתו, דרך לא קשרה. ומה זה? למכור את ביתו. למכור את ביתו, אתה יכול, כל אחד יכול לחבר לזה, מה בדיוק? מה בדיוק פה? איך הוא הרוויח דרך הבת? הגדה לא אומרת לנו ישירות, היא מדברת על כסף, אבל זה יכול להיות כל מיני דברים אחרים. עכשיו, הנערה מנסה להתחמק מהעונש, אבל השטן אומר, אז תן לי את הידיים של הבת. כן? אני רוצה את, אם לא אותה, אז לפחות את הידיים שלה. ואם לא, אז אני אקח אותך. ואז לאב אין ברירה, והוא אומר, תשמעי, יש צרה כזאת, או שיקחו אותי, או שיקחו את הידיים שלך. ואז היא, מהטיפוס של הקורבן, זה אנחנו כבר רואים, והיא רוחנית, והיא מאמינה, והיא מוכנה להיות קורבן. אז היא אומרת, טוב, אבא, תקצוץ את ידיי. זה מופיע בהגדה בצורה מאוד קשה.
מה אתה אומר?
ממש כאילו האף קוצץ לה את הידיים. בלי ככה...
האב עצמו. האב עצמו?
כן, כן, האב עצמו. הוא פשוט עושה אותה כאילו נכה, כן. קוצץ לה את הידיים, והיא אומרת, אבל אבא, עכשיו אני לא יכולה להישאר פה יותר. והיא קושרת כאילו את הידיים מאחוריה, היא לא זורקת אותם, את הידיים הקצוצות, והיא הולכת לה לדרכה, בורחת מהבית. ופה היא, זה שוב נטישה, בריחה, היא בורחת בעצם מהאבא, כי זה ברור שהאבא פה השתמש בה באיזושהי צורה, ניצל אותה באיזושהי צורה, זה יכול להיות כל מיני צורות של ניצול. אבל זה ברור שזה היה ניצול לרעה.
מה אתה מתכוון?
זה יכול להיות גם ניצול מיני. שאב נכנס בו השטן, והוא השתמש בביתו באיזושהי צורה.
מחר אותה לשטן, כן, והיא בוכה, אוקיי. ומה סיפור הידיים
זהו,
פה?
ובסוף, והידיים זאת אומרת, בגלל שהיא נפגעה מאב בצורה כזאת, הידיים שלה נפגעו. היא כרגע, היא לא מסוגלת, היא משותקת, היא לא מסוגלת לעשות כלום בעולם, היא לא מסוגלת להיות אפקטיבית, היא לא מסוגלת לפעול.
איזה ילדים לא מציירים ידיים?
באמת ילדים עם, עם איזו תחושה של, של פגימות, של סירוס, של, של, של אין להם מגע עם העולם. זה יכול להיות גם מתוך הגנה, שמתגוננים מהעולם, אבל זה יכול להיות גם באמת שיש להם איזו תחושת סירוס מסוימת, שהם לא, אין להם את היכולת לפעול על העולם. אין להם את היכולת לגעת עם העולם. פרויד היה אומר שזה גם אולי קשור באוננות, יש כל מיני פירושים מיניים סביב זה. אבל...
מה, אשמה מאוננות?
כן, אשמה מאוננות.
אתה רוצה לשים את זה הצידה?
זה לא, זה לא נראה לי כרגע כיוון okay. נכון. כי מה שחשוב זה שהיא בעצם חסרת ידיים. והיא בעצם מגיעה עכשיו לאיזשהו ארמון של מלך, והיא נכנסת לגן שלו, היא מתחבאה, היא מתוארת כאיזה דמות שבאה בלילה כמו איזה דמות ארטילאית כזאת, רוחנית כזאת, שלא יודעים מה זה בדיוק. אפילו השומרי ארמון חושבים שזה איזה רוח שירדה מהשמיים, וזה מתאים לדמות שלה כי היא כאילו רוחנית כזאת. כאילו היא לא, היא לא, היא לא מחוברת מספיק לחיי הגוף.
רגע, אני רוצה להבין את הפרקטיקה של הסיפור. השטן יצא מהתמונה?
השטן עזב אותם,
עזב, כאילו... והיא יצאה לדרך, והידיים שלה...
הוא יחזור אגב, כי השטן לא נפטרים כל כך מהר כשיש בעיה.
נתן לעצמי. והידיים שלה צרורות בצרור על, על הגב?
על גבה.
והיא מהלכת בלי ידיים.
בלי ידיים, והיא כמו איזה רוח רפאים כזאת.
נתפסת על ידי, רואה כרוח כן, רפאים.
בדיוק, והגנן של הגן הגיע לגן שהיה בו הרבה אגסים, והאגסים היו ספורים על ידי המלך, לא כמו האבא שלה. שמחר את העץ.
שמה אכפת לו מה יש לו מאחורי הגב.
ואז הגנן אומר לקומר שהוא רואה איזה רוח רפאים, אולי מלאך, אולי זה, לא ברור מה, והם כולם עוקבים בלילה, ופתאום הם רואים שזה איזה דמות בלתי מוגדרת, הם ניגשים לדמות, לאותה נערה, והם שואלים אותה אם היא רוח רפאים, אז היא אומרת, לא, אני נערה אומללה ומסכנה, ומספרת להם את הסיפור המסכן שלה עם האבא, היא מופיעה כקורבן, ואז המלך, שהוא מופיע בסיפור הזה כמציל, אפשר להגיד שיש לו את התסביך של המציל אולי, מה שקורה לפעמים בין זוגות, שאחד הוא קורבן והשני הוא מציל, אז הוא מחליט להציל אותה, ואפילו היא מוצאת חן נורא, חן בעיניו, הוא מחליט להתחתן איתה.
בלי ידיים.
בלי ידיים.
מה עם הידיים?
עכשיו, מה שהוא נותן לה, מה שהוא נותן לה במקום הידיים, הוא נותן לה ידיים מכסף. זה סימבול, כסף זה סימבול של הנשי, קשור בירח, לא משנה.
של מה? נשי?
נשי. הזהב זה גברי והסילבר, הכסף הוא סימבול יותר נשי.
כן.
הוא נותן לידיים מכסף, שהם בעצם מין פרוטזות כאלה,
כן.
שהם עוזרות לה במידה מסוימת, אבל הם לא ממש הידיים שלה, הם ידיים כן. שהולבשו עליה.
כן.
מה שקורה עם המלך המציל הזה, זה שאחרי שהם מתחתנים מיד, היא נכנסת להיריון והוא צריך לצאת למלחמה. אז הוא נוטש אותה. ואז היא לבד עם האימא של המלך. היא יולדת ילד, ועכשיו יש תכתובת של מכתבים בין האימא של המלך והמלך, ומספרת על הלידה של התינוק, ומה קורה לאשתו המסכנה וכו', שכבר לא, כי יכול לא מסכנה,
לא מסכנה.
אבל מה קורה? בדרך שהשליחים מעבירים את המכתבים מהמלכה אל המלך, השטן נכנס שוב באמצע ומחליף את המכתבים במכתבים רעים. זאת אומרת, התקשורת בין המלך והנערה שלנו היא לא תקשורת טובה. היא תלותית, היא חסרת אונים, היא מסכנה, היא לא מת שלה, המלכה כותבת בשבילה את המכתבים, המלכה האם כותבת בשבילה את המכתבים. ואז השטן מוצא פתח באותם מקומות שהתקשורת לקויה להכניס את שלו, ובמכתבים כתוב שהיא ילדה מפלצת ו... ובעצם זה מסכן את כל הממלכה ואולי צריך לה... לא, פשוט כל מיני מכתבים רעים. ואז כשהמלך מחזיר מכתבים ואומר, אבל תחכו עד שאני אגיע ואני אבדוק מה קורה, אז שוב השטן נכנס, ובמכתבים של המלך שאל המלכה האם כתוב להרוג מיד את המפלצת ולא יכול להיות ולגרש אותה וכל מיני דברים רעים. השטן מכניס המון המון רוע בתקשורת שבינה לבין בעלה המלך.
הוא שם וירוסים באימייל.
בדיוק, וירוסים באימייל. ומי ששמה שולט בעניינים זה המלכה האם, שזה אומר גם שהמלך לא כל כך השתחרר מאימו המלכה, וגם הם לא מתקשרים כמו שצריך.
עצם זה שהוא יצא למלחמה, מיד, אחרי שהוא התחתן, מה זה?
ורק, והשאיר אותה
לבד. בחור שמתחתן אסור לו לצאת למלחמה.
נכון, גם לפי, כן, נכון. לפי החוקים שלנו. בכל אופן, הנערה שלנו, המסכנה צריכה להיות מגורשת עם התינוק שלה, כי ככה המלכה האם קיבלה הוראה דרך המכתבים של השטן, שהשטן החליף. ואז היא לא הורגת אותה, אבל היא משלחת אותה מהבית. והנערה שלנו, עם התינוק שלה, עם הילד שלה, מגיעה ליער מחדש. היא עוד לא גמרה את המסע שלה. היא עוד לא הגיעה לעצמאות שלה. היא עוד לא הגיעה לידיים שלה. היא עוד לא הגיעה לכוח שלה.
היא הולכת עם ידי הכסף או כן, בלי ידי הכסף?
היא הולכת עם ידי הכסף, okay. והיא מגיעה ליער, וביער היא מגיעה לבית שכתוב עליו, פה גר כל אחד חופשי ומאושר.
כל אחד?
מי שגר בבית הזה הוא חופשי ומאושר. והיא פוגשת איזה דמות פיה, מלאכית כזאת, שמובילה אותה אל הבית, והיא בעצם חיה 7 שנים לבדה עם התינוק באותו יער, בעצמאות מוחלטת, באימהות, היא מגדלת את התינוק.
מסבירים איך היא עובדת? כלומר...
זאת השאלה, איך היא לוקחת את התינוק, נו. איך היא מתנהגת. לא, אגדה לא מספרת. לא מספר. אגדה מספרת שהיא כנראה מצליחה לגדל את התינוק. בינתיים המלך חוזר מהעניינים שלו במלחמות,
okay.
והוא מגיע והוא שומע את הסיפור והוא אומלל, ואז הוא יוצא גם למסע החיפושים שלו, של אשתו, הנערה עם ידי הכסף עכשיו, כן? והוא גם כן הולך ונודד והולך ושבע שנים מחפש אותה, והוא גם מגיע לאותה בקתה. פה גר כל אחד
חופשי ומאושר.
חופשי ומאושר. חופשי עצמאי ומאושר. ואז יש ביניהם את המפגש, אחרי שהיא עברה את שלה, הוא בכה ועבר סבל וחיפש אותה, ואז הוא מגיע והוא פוגש אותה, אבל הוא לא מזהה מיד שזאת, היא מזהה שזה הוא, הוא לא מזהה אותה, ויש לה גם ילד גדול, ויש לה ידיים פתאום, אז הוא לא יודע מה קרה. ותכף יתברר לנו שהיא במשך הזמן ידיה
צמחו.
צמחו.
באגדות הכל יכול לקרות.
כן, בוודאי, כי היא התפתחה, והיא נעשתה נערה עם ידיים, או אימא עם ידיים.
כשצריך ידיים אז הן צומחות.
אישה יותר עצמאית.
כן.
ואז כמובן יש איזה מפגש, האימא אומרת בהתחלה לבן, היא לא אומרת לו מיד, קפוץ על אביך, זה אביך וזה. בהתחלה יש שם סצנה מאוד מעניינת, שכל המפגש הוא מאוד מאוד איתי, היא לא מיד קופצת עליו, וגם אומרת לבן, אל תיגש מיד לאביך. אז הבן אומר לה, אבל אמרת שאין לי אבא. אמרת שיש לנו רק את אבינו שבשמיים, לי אין אבא, הוא ילד שגדל עד גיל 7 ללא אב. ואז הוא רוצה באמת הוכחה שהיא, כי לא, הוא לא מכיר אותה, ואז היא מראה לו את ידי הכסף שנשמרו, ויש ביניהם את המפגש, באמת אחרי שכל אחד מהם עבר גם איזשהו מסע של עצמו, וגם יצאו מהתפקידים שהיה לכל אחד בתוך הזוגיות הזאת, שהיא הייתה הקורבן והמסכנה, והוא היה המציל, והשטן היה יכול פה להיכנס בכל מיני דרכים.
אוקיי, עכשיו, פרשנות, פון פרנץ, יונג,
כן, אז פון פרנץ מפרשת את זה באמת שפה יש האב שבמקום לגדל את ביתו, לתת לה אפשרות להיות חזקה, עם כוח, עם כוח עשייה משל עצמה, כמו שבגישה היונגיאנית אומרים שהאישה מקבלת את החלק של הכוח, הכוח של העשייה, הכוח של היכולת שלה להשתמש בכוח שלה, היא מקבלת דרך דמות האב, ואז מתפתח אצלה הצד של החוזק, של הכוח, של העשייה. אז פה אנחנו רואים שהאב הנבך ניצל את הבת, אבל לא נתן לה את אותו כוח, ואז היא התפתחה עם משהו פגום בתוכה, עם איזה נכות מסוימת של חוסר יכולת לעשות.
חוסר עונים, חוסר כן. ידיים.
וגם הניסויים כשלעצמם לא עזרו לה לצאת מהבעיה שלה, שהיא הרשה אותה מהאב, שכמו שראינו התחבר בעצם לכוחות הרשע, והיא הייתה צריכה לעבור בעצמה איזשהו מסע, להיכנס לתוך עצמה, לעבור מצוקה, לעבור עוד פעם את החוויה של הנפרדות, ומתוך זה לצמוח. ואז היא בעצם מגדלת את הדברים מתוך עצמה. האימהות פה בהגדה הזאת עוזרת לאישה לקחת אחריות, להיות עצמאית, לגדל את הילד. אגב, הגדה אומרת לנו שגם הילד יצמח עם בעיה, כי היא קראה לילד בהגדה, היא קוראת לו רב יגון. זה מתורגם מגרמנית, אני לא זוכר את הביטוי בגרמנית, אבל היא קוראת לו רב יגון. היא אומרת, גש רב יגון אל אביך או משהו כזה. היא קראה לו רב יגון, ילד שקלט את כל היגון שלה, את כל המצוקה שלה, את כל האומללות שלה.
בשביל זה צריך עוד אגדה בשביל לרפא את רב יגון.
לרפא את רב יגון. זה ממשיך, אין מה לעשות. האגדה אמנם היא מאוד נגמרת טוב, אבל הבעיה נשארת באיזושהי צורה.
גם הבעיה שלנו היא שהאגדות נגמרות טוב, ואנחנו בחיים עצמם. ככה זה עם סרטים, גם כן, סרטים נגמרים טוב כשהם נגמרים טוב.
עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר פה חשוב בפירוש שאני מוסיף, זה שבאמת במקומות שהשטן יכול להיכנס, או הרוע יכול להיכנס, כשהדברים הם באמת לא סגורים, למשל בתקשורת לקויה, בזה שנגיד בעל ואישה נמצאים באיזה תפקידים מסוימים, ולא מתקשרים בצורה ממש מלאה ועצמאית, אז החלקים הרעים יכולים לתפוס מקום. ואנחנו רואים את זה פה בהגדה בצורה מאוד מאוד יפה, מתי השטן נכנס. והשטן יכול לבוא גם דרך אנשים אחרים רעים, שהם נורא מנצלים. נגיד יש שני בני זוג, שיש ביניהם יחסים ככה, 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 יבוא אדם שלישי, שיש לו את האינטרס שלו, והוא ידחוף את הדברים שלו בתוך זה. וזה בעצם כל מיני ביטויים של הרוע, שיכולים להיכנס כתוצאה מזה שנוצרה איזושהי בעיה ראשונית כזאת.
אנחנו בעצם מדברים על הרוע לאורך כל הסדרה.
נכון. אבל אנחנו גם מדברים איך אפשר לצאת ממנו ואיך נכון. אפשר לגייס את הכוחות.
כן.
אז פה באמת ראינו את הרוע שבא כתוצאה מאיזה ליקוי בדמות האב שאמור לתת את ההגנה, שאמור לתת את הכוח, שאמור לתת לילדה הרגשה או לילד הרגשה שהם יוצאים לעולם עם כוח. פה הם בורחים ממנו לעולם ללא כוח.
אנחנו בפעם הבאה נראה את האב המפתה. זאת סדרת שיחות עם דוקטור אבי באומן, פסיכולוג קליני יונגיאני באקדמיה באלף. שם טוב, איש שלום, טכנאי השידור, אני בני הנדל. זאת הייתה התוכנית השביעית בסדרה.